שלום עליכם, ערב טוב. מוצאי פסח שני, ערב ל"ג בעומר, לפני הפרשה של ספירת העומר. כל המועדים יש להם הופעות בכמה מקומות בתורה. כל אחד מהמועדים. השנה, סיפור, פסח, סוכות, ביקרא, במדבר, בשמות, בדברים. ספירת העומר רק אצלנו בפרשה. כל ספירת העומר, כל ההוספרתם לכם, זה השבוע, הפעם היחידה. אז אני רוצה לעשות בספירת העומר, לעשות בנקודה אחת מסוימת בספירת העומר, אבל אני רוצה לעשות בספירת העומר מתוך מוצאי פסחים, וגם מתוך ערב ל"ג בעומר. תלמידי רבי עקיבא, עסקנו בשבוע שעבר ברבי עקיבא של ואהבת לרעך כמוך. גם היום נעסוק בזה מכיוון אחר לגמרי, אבל אני רוצה להתחיל את ספירת העומר במה שעשינו הרגע. הרגע ספרנו ספירת העומר. ספרנו ספירת העומר בערב. ככה אנחנו נוהגים, שסופרים ספירת העומר בלילה. אז אני רוצה לפתוח בשאלה תמימה. אני קורא אותה מתוך דברים של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, שאלה תמימה, תמימה, שאלה מאוד יפה הלכתית. אני קורא אותה ואת התשובה שלו, ואחרי זה נראה לאן זה מוביל. רש"י אומר על הפסוק, וספרתם לכם ממחרת השבת, ביום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיה. אומר רש"י, תמימות תהיינה, מלמד שמתחיל ומונה מבערב. זה המקור לזה שספירת העומר היא בלילה. שמתחיל ומונה מבערב, שאם לא כן, אינן תמימות. כדי ששבע השבתות יהיה משלימות, היום מתחיל בלילה, צריך להתחיל מיד בליל ספירת העומר הראשון, נכון? וליל תת זין בניסן, כלומר היום השני של פסח, ומתחיל מבערב, וכך הוא זוכה לשבע שבתות תמימות. לכן אם אתם זוכרים, תמיד מקפידים בלילה הראשון להתחיל בדיוק בזמן, וגם ממתינים בלילה האחרון שזה יהיה בדיוק בזמן, שיהיו שבע שבתות תמימות. יש לשאול, שואל הרבי בבירור מאוד פשוט. אגב, אנחנו יודעים, לפני שאנחנו מקיים את הדברים, שזה לא שאי אפשר לספור ספירת העומר ביום. כי מי ששכח ערב אחד, מה צריך לעשות? לספור ביום, ללא ברכה, ולהמשיך. נכון? הוא מונה ביום ללא ברכה, הוא ממשיך. זאת אומרת, שזה לא שאין דין ספירה ביום. זה בסוגיה הלכתית של שנייה אחת. ומה המקור שסופרים מבערב? למה אנחנו סופרים כל לילה? למה ליל ספירת העומר? למה בלילה? כי בלילה זה נותן לי שבע שבתות תמימות מערב עד ערב. טוב. יש לשאול. מדוע נקבע, אני קורא את השאלה שלך, מדוע נקבע זמנה של ספירת העומר מבערב? שאלה נפלאה. הרי הספירה צריכה להתחיל לאחר הקרבת קורבן העומר. ביום השני, מה שהיה, שהקריבו את קורבן העומר. היו יוצאים לשדות, קוטפים את קצירת העומר, ואז הקריבו את הקורבן. וכתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת השביעית וכו', מיום הביאכם את עומר התנופה. מה זה מיום הביאכם את עומר התנופה? מרגע הקרבת הקורבן. עכשיו שאלה נהדרת. מתי מקריבים את הקורבן? לא בלילה, אלא ביום. היו יוצאים בליל ט"ז לקצור, ואז בבוקר לא מקריבים קורבנות בלילה, אין אף קורבן שקרב בלילה. ואז בבוקר היו מביאים את הקורבן, יום הקריבכם. שואל הרבי שאלה מצוינת, אז אם כתוב שצריך לספור מרגע שמביאים את, נו, הקורבן, אז מתי היה צריך להתחיל? ביום. אז יש לי דרשה הזאת שצריך להתחיל ביום. התשובה שלו נראית בהתחלה קצת תמוהה, אבל היא עמוקה מאוד, אני אומר אותה כבר. אני אומר אותה מלשון, היא פשוטה. יש לומר, ידועים דברי המדרש. המדרש הזה מובא, המדרש הזה מובא ברן, חבוד וחבוד, המדרש הזה מובא ברן ורבינו ניסים מגירונדי בסוף מסכת פסחים. ממש בסוף המסכת, במראה שרצינו אין פה רן, אז אני לא קורא מלפני, מי שרוצה לראות את זה, זה ברן בסוף המסכת פסחים. וכך כתוב שם המדרש, שמצוות ספירת העומר נקבעה כזכר לספירת הימים על ידי בני ישראל לאחר יציאת מצרים. זה מאוד מעניין, זה לא קשור לפשט הפסוקים, אבל זה קצת יסדר לנו את הבלגן. תמיד אנחנו מדברים על ספירת העומר, שזה הספירה בין פסח לפסח. אבל צריך לזכור, ספירת העומר באה בעצם בתורה, אחרי ספירת העומר, ואחרי הקרבת קורבן העומר, נכון? ואחרי הקרבת קורבן העומר. וספירת העומר באה מאחר חרמש בקמה. בסדר? זה מתחיל שבאים לארץ, כי תבואו אל הארץ. זאת אומרת, במדבר לא ספרו. במדבר לא הייתה ספירת העומר, ולכן גם לא הייתה ספירת העומר. ובכל זאת, יש מדרש. והמדרש אומר, ואגב, למה הר"ן, רבינו משנים, מביא אותו בסוף מסכת פסחים? כי הר"ן רוצה להגיד, למה מברכים וסופרים ספירת העומר גם היום, כאשר אין קורבן העומר בעוונותינו? אין ספירת העומר ואין קורבן, אז למה בכלל לברך על הספירה? מאיפה מה הספירה? הרי הספירה היא חלק מתהליך חקלאי של ספירת העומר שמתירה את התבואה החדשה והקרבת קורבן העומר. אז מי יום הכניסכם צריך לספור, אבל אם אין קורבן, אז גם לא היה צריך לספור. הר"ן מחדש חידוש עצום. הר"ן אומר, מה שאנחנו סופרים הוא באמת לא בגלל, תשמעו מה אומר, הוא אומר, לא בגלל ספירת העומר וספירת העומר החקלאית שמופיעה בספר ויקרא, אלא זכר למה שמופיע במדרש של חז"ל שעכשיו אנחנו הולכים להגיד. ולפי המדרש הזה הסיפור הוא כאן, מצוות ספירת העומר נקבעה כזכר לספירת הימים על ידי בני ישראל לאחר יציאת מצרים. מה קרה? מה פתאום הם יצאו לשבור את הימים? כשהתבשרו בני ישראל על כך שהם עתידים לקבל את התורה, משה אומר להם, אתם תקבלו את התורה. ואז הוא אומר להם, והוציאך את העם ממצרים, נאמר לי, תעבדו את האלוהים על הארץ הזה. אז הוא אומר להם, אתם תקבלו את התורה לאחר 50 יום. אבל עוד רגע נראה מתי הוא אמר להם, חכו. הוא אומר להם, תקבלו את התורה לאחר 50 יום. עוררה בהם הבשורה תשוקה גדולה לקבלת התורה, והחלו לספור את הימים מתוך ציפייה ברוכה והשתוקקות עזה לבואו של היום הנכסף. זה לשון הרבי במדרש, אבל זה המדרש. המדרש אומר שאז התחילו מיד לספור את הימים. אנחנו היום סופרים ספירת העומר, אתם שומעים את החידוש לפי הרב? לא ספירת העומר של התורה, לכן היא מדי רבנה. בסדר, לכן היא מדי רבנה, אלא אנחנו סבורים שבירת העומר למהלך שבין פסח לשבועות, כלומר גם אנחנו משתוקקים להגיע לקבלת התורה. בסדר, אגב, הר"ן אומר, ולמה לא מברכים שהחיינו בליל ט"ז ניסן, שמתחילים שבירת העומר? עונה הר"ן, כי כשסופרים שבירת העומר אוטומטית נזכרים בזה שאנחנו בכלל לא סופרים שבירת העומר מהתורה, איפה הקורבן, איפה הפטירה, ושהחיינו כמעט היינו צריכים להציל. מה שהחיינו, אנחנו הרי נשגרים בחורבן שאנחנו מתחילים שירת עומר. כל חג אנחנו נשגרים שגם היו קורבנות, אבל עצם החג הוא חג בפני עצמו. לעומת זאת, שירת העומר לא הולכת בלי שירת העומר. אין שירת העומר בלי שירה. זה חצי משפט, אין מושג כזה. אז איזו שירת העומר אנחנו סופרים, אומר הרב? אנחנו סופרים בשביל להשתוקק למתן תורה, להשתוקק לשבועות. יפה? ולכן זה באמת מדי רבנן, מהמדרש, ולא הלכה. ואנחנו מברכים על זה, ובאמת שפירת העומר של היום מדי רבנן, נזכה בעזרת השם לשפירת העומר מן התורה, שבית מקדש ימנה במהרה בימים. עכשיו, מה? לא, 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 לא קשור בכלל היום ולרעים. חלקם הולך מהערב. שממשיך ללכת מהארץ השם. שנייה. על בסיס זה שואל הרבי, מדוע איפה מתחילה שירת העומר, לא בעניין של הלילה בדרך. אך אם כל שירת העומר זה מיד שיצרו ממצרים ומשתוקקים אנו לקבל את התורה, אז צריך להתחיל לשפור שירת העומר ממתי? מתקבר ולא מתקבר? תשבו יום בלילה. כשספרו שירת העומר בצמוד לקציר ולקורבן, בסדר, אז כתוב ממחורת השבת. אבל אם מה שאני סופר שירת העומר זה מה? כדי לתאר את ההשתוקקות מפסח לשבועות, אז למה לא להתחיל את זה מיד ליציאת ישראל? שאלה מסוימת, למה חזור את י"ז? מדוע איפה מתחילה ספירת העומר על ביום י"ז ניסן, יום שלם לאחר יציאת ישראל, ולא ביום יציאת ישראל עצמו, כבר ניסן? שאלה מבריקה. הוא כבר עזב את השאלה הראשונה על הערב והיום, חכו, הרי זה נחזור לזה. זה מה ההסברים של הערב, חכו, עוד מעט נגיע לזה. שכחנו, נגיע. ההסבר לזה שמתחילים בט"ז ולא בט"ו הוא פשוט. ביום יציאתם ממצרים נשאו בני ישראל בדרך נס מרחק רב במשך זמן קצר ביותר. איפה אנחנו יודעים את זה? כתוב בפסוק, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ואז מגיעים לארכים. אז ביום הראשון, כך רש"י מסביר, נשאו מרחק אדיר והם לא הבינו איך הם מספיקים לעשות את זה, וזה היה בדרך ניס. הם ראו שהם מתחזבים באופן כזה ניסי. ואגב, אנשים שראו רק אתמול מכת פורות, רק לפני כמה ימים חושך, ברד, זה לא היה חדש להם הניסי. והם התרגלו לזה. הם סברו איפה שבו ביום יגיעו להר סיני ויזכו לקבלת התורה. באותו יום הם הבינו שאולי מגיעים מיד, כי הרי משה רבינו אמר להם שהם יזכו לקבל את התורה. הוא עוד לא אמר להם על 50 יום. חכו, רק עכשיו עולה להגיד את זה. חכו. אז הם מבינו, הנה מגיעים לקבל התורה, בתדבר. רק מי שהגיע הלילה, שמוש בגאונות, לתדל ניסן, נוכחו בני ישראל לדעת שקבלת התורה לא תתקיים בו ביום. ותדבר ניסן ביום הם אמרו, יצאנו את מול ממצרים, והוציאך את ים ממצרים, תעבדו את האלוהים על הארץ, אז אין את הדרשה עם הנות. אז אנחנו מגיעים היום, ופתאום הם ראו שהם תפים במחלקה ראשונה, בכלל בלי שום קשר למציאות, למעלה מהטבע, והיצא את כבר כנפי נשארים. אז הם הבינו שהם מגיעים לאדם שלהם. מי שראו אתמול מכת פורות, ששום חושב, זה לא מפריע לך, מגיעים לאדם שלהם. וכששאלו את משה על כך, הם באים בליל ט"ז במשך היום, הם בכלל מדברים. כששאלו את משה, הערב הגיע, אכזבה גדולה מאוד. כששאלו את משה על כך, כדברי המדרש שם של בני ישראל, שאלו את משה, אי מתי עבודה זו, מתי אנחנו נגיע לתעבדו את האלוהים? רק מביא שם הרע, נודע להם שהיא תתקיים רק לאחר 50 יום. ואז החלו בספירת הימים. עכשיו תשמעו את שתי התשובות במכה אחת. אז מתי הם התחילו לשפור את הימים? בליל ט"ז. אז למה מתחילים בט"ז ולא בט"ו? כי בט"ו ביום הם היו על כנפי נשרים, הם היו משוכנעים שהם מקבלים את התורה בו ביום. למה מתחילים בערב ולא ביום? כי אנחנו כבר מזמן לא עושים את זה לפי הקורבן, אלא אנחנו עושים את זה כדי להזכיר את הנושא של השתוקקות לתורה. מתי התחילו להשתוקק? בליל ט"ז. נכון? ומעטה מובנת היטב הסיבה לכך שספירת העומר מתחילה מבערב ליל ט"ז ניסן, שכן זהו הזמן שבו התחילה ספירת הימים לקראת מתן תורה, שספירת העומר נקבעה לתכרה. אז קודם כל תודו שזה מפריע. כן, שאתם יודעים שזה מפריע, צריך להבין מה העומק שעומד מהעומק. זה דבר נפלא, אבל צריך להבין את העומק. ועכשיו צריך להבין יותר מזה. אנחנו לא אומרים שהחיינו, לא מספיק מה שהר"ן אומר. כי הר"ן אומר שלא אומרים שהחיינו כי אנחנו נזכרים בקצירת העומר. אבל אם אנחנו סופרים שקצירת העומר רק כדי לתאר את ההשתוקקות למתן תורה, תגיד שהחיינו על היכולת להתחיל להשתוקק. אתה לא יכול לקרוא שאתה חבר בשתי הכנסיות. אם בגלל זה, אז תגיד שאני. אז באמת יש מישהו שאומר, נכון? באמת מתחילים להשתוק כי הכלים מתן תורה. אז מתי נגיד שהחיינו? כשנגיע ליד. כך עונים הראשונים, עקדת יצחק. הוא אומר, כמו כל שפירה, נידה סופרת. זר סופרת. נידה סופרת כי היא משתוקקת לאישה. אז היא סופרת, אז היא מברכת שהחיינו ביום שהיא מתחילה לשפור. היא שמחה ביום שהיא מגיעה. אין שם ברכת שהחיינו, זה לא מתחדש פעם בחיים. אבל היא שמחה ביום שהיא מגיעה, היא לא שמחה ביום שהיא מתחילה לשפור. אז לכן, הסדר יפה. טוב. אבל אני חושב שיש פה עומק על עומק על עומק על עומק וצריך להיכנס לזה, בואו, יש מקום גם קדימה אחר. יש פה עומק גדול שצריך להיכנס אליו, לפי מה שהרבי אומר בשפירת העומר, שהיא זכר לנושא של השתוקקות למתן תורה, בסדר, זה עושה לנו סדר בכל העניין הזה, היו שני שלבים בזכר. השלב הראשון היה של החלום של יום תקדיו, בחלום הזה, חלום ליל לא קל, חלום ליל אביב, בחלום של יום תתבר, חלמנו שנגיע להר סיני על כנפי נשאר. ליל תזיין, יום שפירת העומר הוא בעצם יום ההתפקחות. ואז התחלנו לספור את היום. ואז הבנו שיש לנו 50 יום נשאר. ושני שלבים בהשתוקקות. שלב א', שאולי נגמר באכזבה, לא אולי, יותר מזה. שלב ב', שמתחיל את השפירה. אני משאיר את זה פתוח, אנחנו נחזור לסוגיה הזאת עוד מעט, ואני יודעתי ממנה נלמד את היסודות העמוקים של שפירת העומר, אבל אמרתי שאני רוצה להתחיל את שפירת העומר במוצאי פסח שני. אם התחלנו בדברים של תורת החסידות, אז עוד משפט אחד אחרון. והיום יום של י"ד באייר יש משפט מאוד יפה מתורתו של הרבי אריה. אני פסח שני, כמו שהזכרנו כבר, י"ד באייר הוא תוצר של תביעה מלמטה, של הפיכה, של התערות הדלתתה. שהיו אנשים שהיו תמאים או בדרך רחוקה, שם מסופר באנשים שהיו תמאים, ובאו אל משה ואמרו לו, אנחנו תמאים לנפש אדם, לא יכולים להקריב פסח ראשון. הזכרנו את זה שעשינו את הסיבור של מה היה בחודש אייר במדבר, לא יכולים להקריב פסח ראשון במועדו. ושאלו, למה נקרא? אנחנו רוצים להקריב, אפשר להיכנס. אנחנו רוצים להקריב פסח ראשון. פסח, אנחנו לא יכולים עכשיו כי אנחנו תמאים, ומי שתמא לא יכול להקריב קורבן. אז אנחנו מבקשים להקריב. יש להם ביטוי מאוד מוזר. הביטוי שלהם הוא, למה ניגרע לבלתי הקריב את הפסח במועדו? זה כבר בכלל תמיד. הם לא רק מבקשים להקריב, אלא הם מבקשים שזה יהיה במועדו. הם עומדים במועדו, שהם יודעים שהם היום תמיעים ואי אפשר. אבל כשנקריב... אז כבר תמרנו על זה, איזה משבקשה שמובילות? בוא נעשה סוכות, לא בסוכות, בוא נעשה. וכשנעשה את זה, שזה יחשב במועדו. זה... אשר רבינו אומר להם, עמדו וישמעה מה יצווה השם. הקב"ה ברוך הוא אומר להם, משה, נון ב', באמת הייתי צריך להגיד לך ש... לא הייתי צריך להגיד לך, חיכיתי שיהיה התערות ולתת. ובאמת אכן תודיע לבני ישראל כך. איש איש, כי יהיה תמה, או בדרך רחוקה לכם. תמה או בדרך רחוקה לכם. וחדל, לא הצליח להקריב את הפסח. אז הוא צריך להקריב את הפסח במועדו, מתי? ב-14 יום לחודש השני. בסדר? ב-14 יום לחודש השני. בסדר. יש משהו מאוד דומה שהוא בדיוק הפוך. סיטרא אחרא תמיד זה הדבר הכי דומה לסיטרא דקדושה. ההיפוך הוא תמיד הכי דומה. בסוכות ירבעם בן נבט עשה את אותו דבר. אבל זה הבסיס לכל העבודה שלו. הוא החליט שאפשר לעלות לרגל במקום ב-15 לחודש תשרי, ב-15 לחודש חשוון. אותו דבר. המגמה הייתה שלא יבואו לירושלים ולא ילכו לממלכת שלמה ולממלכת רחבעם. ושם נקראה הממלכה, ושם הגיע כל הגלות, ושם הכל. את אותו תהליך, את אותו תרחיש, את אותה פעולה, בעצם מתרחשת עכשיו בפסח שני. אבל היא מתרחשת מקריאה מלמטה, ומשה רבינו במקום שיזרוק אבנים ויגידו, רבותיי, מה אתם עבר זמנו, בטל קורבנו. אומר להם, אם דובש מעמה, יצווה השם. וזה לא מעניין מאוד, צריך נתר. מה הרוצה של הרבי אריה, הוא מדבר על זה, ובתוכה הוא אומר משפט שמובע ביום. ובמשפט הזה כתוב כך. עניינו של פסח שני, שתי שורות קצרות. עניינו של פסח שני, מה מהות היום הזה, שאנחנו במוצאות. אין מצב אבוד. תמיד אפשר לתקן ולהשאיר. אפילו מי שהיה תמי, מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו לכן, איש איש כי יהיה תמי או בדרך רחוקה, לכן, כתוב בפסוק, לכן מסבירים חז"ל, הוא לא היה תמי באונס, הוא היה תמי בנחית. הוא הביא את עצמו למצב כזה. לכן, לכן בלשון מקראית זה מרצונכם. זה לא נפל עליו. הוא הפיל אותו ואולי גם אותם. מי שהיה תמם, מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו לכם, שהדבר היה ברצון, על אף הכל אפשר לתקן. על אף הכל אפשר לתקן. זה המשפט של פסח שני. משפט נפלא. שאלתי את עצמי הרבה פעמים, טוב, זה לא רק פסח שני, כל התורה מלמדת אותנו שאפשר לתקן תשובה. מה אתם אומרים? לפי הפסוק, איש איש כי יהיה קמה או בדרך רחוקה לכם, ולא יצליח להקריב פסח, אז הוא צריך להביא פסח שני. מה דעתכם? זאת אומרת, למה הוא לא הביא פסח? כי לא הייתה לו, תכלס, לא הייתה לו אפשרות להביא פסח. מניח, לכן הוא היה תמי לא באשמתו. אבל תכלס, בפסח, הוא לא היה יכול להביא. אבל פסח, למה הוא לא הביא? כי הוא היה אנוש. בפסח עצמו, למה הוא לא הביא פסח? לא מה היה לפני. בפסח עצמו, חטבר ניסן, סליחה, יהודה לניסן, למה הוא לא הביא קורבן פסח? כי הוא היה נכון? נכון, הוא היה שבועיים לפני כן השם בכל. תכלס, מה הדין ביהודה לניסן? מה המצב? אין לו ברירה, אין לו אפשרות. עכשיו אני שואל אתכם שאלה מהפכנית. מה דעתכם על השאלה הבאה? אדם עומד ביהודה לניסן, הוא לא תמי, הוא לא בדרך רחוקה, הוא בירושלים, הוא בבית המקדש בהתחלה. כולם מקריבים פסח. הוא משחק עכשיו באליפות. אומרים לו קורבן פסח, הוא אומר כל מיני מילים לא יבואות. אומרים לו, יא אבני, אתה מתים. הוא צוחק. מישהו טוב בא ואומר לו, זה המקוות אחרי היחידה, חוץ מברית מילה שחייבים עליה כרת. מה אתה אומר? אתה מוכן רק להשתתף עם חבורה? הוא נותן אידיאולוגיה שלמה, מה זה מזיד? אבי אבות כל המזידים. מזיד! עד אתכם, גם הוא יכול להביא את עצמכם? מה אתם אומרים? נראה שלא, נכון? כי מה אמרנו? שפסח שני נועד למי? נשאלו. נכון, גם אם הוא היה תמי לפני, הוא לא נועד. נכון? והוא מזיד. בוא נלך לפי כללי הלכות תשובה. האומר אכתב ואשוב. מחזיקים בידו לעשות שבת?
לא.
נכון? צודק, הגיוני. והרמב״ם גם הגיוני, נכון? הרמב״ם ידע הגיוני. מה? נכון? הרמב״ם. והרמב״ם, מי שהיה תמה בשעת שחיטת הפסח כשאין שוחטים עליו, או שהיה בדרך רחוקה, או נאנס בעונש אחר, או ששגג ולא יקריב בראשון, הרי זה מביא פסח ב-14 לחודש השני בין הארבעים. שמחנו. זאת אומרת שמי שהביא, לפי מה שקראנו עד עכשיו, ולא הביא פסח כי הוא עכשיו עם האייפון, והוא, ואמרו לו, והוא נתן נאומים, מה זה אנטישמי? נכון? לא יכול. הלכה. הפיד, זה לא נקריב בראשון, על זה דיברנו, בדיוק הזה, היפיד, זה לא נקריב בראשון, בוא, חבר'ה, חשוב, ראי, תשעות, חשוב, היפיד ולא נקריב בראשון, תשמעו טוב, הרי זה מקריב בשני. רמב״ם ילחות קורבן פסח פרק חמישי על חמש. הביד ולא הקריב בראשון, והוא מהסיפור הקודם, הווריאן בלעל, הרי זה מקריב בשני. שום דבר, תקן, תראה שאין לו שום כלל. כלום. יש לו חלק לעולם הבא. אבל זה תשובה נכתב והשוב בריבוע, זה לא מצב נורמלי, בלכות תשובה אין דבר כזה. הוא אמר הכתב והשוב שחוב, ואם לא יקריב בשני, אף על פי ששגג בשני ולא יקריב, הרי זה חייב קרה, שהרי לא יקריב קורבן השם במועדו, והיה מבין. עכשיו מסתבר שלפעם הראשונה הוא היה מבין. אבל יש לו 30 יום ארכה, וב-30 יום האלה, נניח ש-29 יום ו-23 שעות ו-13, הוא עומד בעבריינותו דלעיל. ואז, אתם שמעתם מה כתוב פה ברמב"ם? אתם מבינים על מה הרב אמר אין מצב עבור? כבר מדובר על מבין, מדובר על עבריין רשמי. אתם זוכרים מה שדיברנו בשבוע שעבר על רבי עקיבא, ואז תלך כמוך? תשמעו מדרש שהזכרתי אותו השבוע בשיעורים ביום ראשון, בהקשר אחר לגמרי, דיברנו על חידוש השם, ופתאום התגלגלתי למדרש שלא עוזב אותי, ואני חושב שכולנו לומדים על רבי עקיבא תמיד, בערב ל"ג בעומר, אמרנו ספירת העומר, אמרנו פסח שני, אמרנו שלא גם ערב ל"ג בעומר, ורבי עקיבא, הנה רבי עקיבא, ואז נחזור לך. אני חושב שאת המדרש הזה צריך ללמוד וללמוד וללמוד וללמוד. הכרתי אותו איכשהו, אבל אף פעם לא הכרתי אותו מבפנים, ואני מודה, הכניסה שלי אליו הייתה לצערי בנסיבות של השבעה לבינו מורנו הרי מי כפרת משכבו. ותוך כדי קצת נכנסתי לעניינים של קדיש, של בירור הקדיש. יכולים להגיד כל יום ויום קדיש, ובקדיש מופיע הרבה מאוד פעמים שכל עניינו של הקדיש זה העלאת הנשמה ותיקון, תיקון למסתר, תיקון למסתר. מופיע במדרש תנחומה, בפרשת נוח, מדרש מדהים על רבי עקיבא. הוא ככל הנראה המקור לנושא של פעולת הקדיש לעילוי נשמה ולתיקון של בן כלפי אב. כיוון שאני מדבר על זה, אני רק אגיד משפט אחד לפני כן. בשלב מסוים ניחם אותנו, אחרי זה תפסה לי הרב גרוסמן, מגדל העמק. אז הוא סיפר לי שאביו, היה אחד מגדולי הדור, ישראל גרוסמן, מגדולי הפוסקים, סופר שאביו כתב צוואה גדולה, אני ראיתי את חלקה. בתוך הצוואה יש לו בקשה אישית מהילדים. הוא אומר להם, אני מבקש מכם בקשה. אל תקראו, ואם תקראו, אל תתפעלו משום דבר שאומרים עליי, לא בהסתדים ולא אחר כך. אני מבקש שאתם תגידו עליי קדיש, כדי להעלות את נשמתי ולתקן אותי, כמו על הפושע הגדול ביותר שנוכל. ואל תמות. תביא לי את החלק הזה של הצבא. פרק לא. אחרי ההקדמה הזאת, תשמעו את הכנראה מקום שמופיע לי. אני קורא את זה ממנורת המאור, מקובץ המדרשים הגדול, מנורת המאור של רבי יצחק אבוהב, כפי שהוא מצטט את זה מהמדרש תנחומא בפרשת נח. והוא מצטט כך. מעשה ברבי עקיבא, שהיה מהלך בבית הקברות, הוא פגע בפחם אחד. פחם זה פחמי. שהיה טעון עיקים על כתפיים. הוא טעון עיקים, והוא רץ עם כל העיקים על הכתפיים, ורץ ממקום למקום. והיה מרהיט בהם כסוס. הוא רץ עם העיקים האלה בקצב של סוס. אבל סוס הוא גם נראה כמו סוס. הוא נראה משועבד כמו סוס. הוא לא אדם. תראו בהמשך שזה מדרש על גבול המציאות והמעל המציאות, על גבול המציאות והדמיון. מי אתם רואים? גזר עליו רבי עקיבא והעמידו. כנראה אי אפשר היה לעצור אותו. ואז גזר עליו. תראו בהמשך שאי אפשר היה לעצור אותו כי הוא מרהיט. מרהיט, הכוונה היא רק, אבל בקצב של עמוק. מרהיט זה עמוק שאי אפשר לעצור. אי אפשר לעצור. ובאיזה אופסיסיביות, בנרות, שאי אפשר לה. אמר לי, בני, מה לך בעבודה קשה כזאת? אתה לא נראה אדם, אתה לא נראה שפוי. זה באמת כבר אותו. אם עבד אתה, נמשיך לי. ואדונך נותן עליך עול, זה נראה לי משהו מטורף, זה נראה לי התעללות. אם עבד אתה ואדונך נותן עליך עול, אני אבדך ממנו, והוציאך לחירות. אני פוגע אותך. לא מעניין אותי עשו. לא יכול לראות לי. ואם אתה עמי, אביון, עמי, אני אעשיר לך. אם זה לא בגלל שאתה עבד גדול, אלא אתה פשוט עמי ברמות שאי אפשר לך לתאר, אני אעשיר לך. אמר לי, אז בחמי הזה, אני חמי אדוני, שאיני יכול לעמוד. שמים לב למקום שהוא נמצא? אני חייני אדוני שאני החלום. פחד נוראי. אמר לי, מבני אדם אתה ומן המזיקים. זה בכל. אתה קשור פה לבני האדם, אתה שדים, אתה מזיקים, אני רוצה להבין מזה. מבני אדם אתה ומן המזיקים. אמר לי, תשמעו את זה גבל. מת אותו האיש. מי זה אותו האיש? הוא עצמו. אני הרוח שלו. אני השד שלו. מת אותו האיש. ובכל יום ביום מוסרים אותו לחטוב עצים ונותנים אותו באש. אתם יודעים מה פירוש? מוסרים אותו לחטוב עצים ובעצים שהוא חוטב שורפים אותו. הוא חוטב את העיקים, ואז נושאים אותו באש. הוא צריך להביא את העיקים, כי יש לי. אמר לו, מי הייתה מלאכתך בחייך? אמר לי, גבי המשך הייתי. לא לימד, זה לא משך נכה. זה לא, לא, זה מה שעושה לי גם. זה מוכף, מלבל, רשע, חכו תשמעו מה הוא היה. אמר לי גבי המחתי, הייתי נושא פנים לעשירים להורג את העניים. זה היה אדם. ולא עוד, אלא שבעלתי נערה מאורשה. כאילו, אל תחשבו על בן אדם במקום. תחשבו על נערה מאורשה לאיש, על הורג עניים, ובעלתי נערה מאורשה ביום הכיפור. מין תיאור של הכי גס שיכול להיות. הכי... אמר לו, רבי עקיבא, בני, כבר רבי עקיבא, בני, שמעת מאותם הממונים עליך, אם יש לך תקנה? שמעת מאותם הממונים עליך שיש לך תקנה? אמר, אל תעקבי לי, שמה ירגזו עליי בעלי הפורענות. אני מפחד, רואים אותי, מתעמיר אותי. אל תעקב אותי. אני לא אספיק להביא את העצים, שמה, שישחפו אותי. ולאותו האיש, מה שנקרא, הוא מדבר שאלתך. ולאותו האיש, אין לו תקנה. זה מה שאומרים. ולא שמעתי כלו פדיון. לא שמעתי שום דרך להתקן. אתה פשוט לא רלוונטי, אני אסביר אותך, אני לא, אתה לא מעניין. אלא שמעתי שהיו אומרים, אילו היה לך בן שהיה עומד בציבור והיה אומר בציבור ברכו את השם המבורך, ובזוהר הקדוש מובא פה קדיש, היו מצירים אותך מן הפורן. ולאותו האיש, אני מדבר עליו, אין לו בן, אלא שהניח אשתו מעוברת, זה כן, ואינו יודע אם ילדה זכר או נקבה, ואם ילדה זכר מי ילמדנו תורה. אמר לו, מה שמך? דומה ליעקב ולמלאך. אמר לו, מי שואל את מי, מה שמך? ועקיבא שואל את, אמר לו, עקיבא. אתם לא מבינים שרבי עקיבא רואה את עקיבא? אמר לו עקיבא, בשל אשתך, שוש מירה, שם של שם, בשם עירך, אלדוקה. באותה שעה מתפאר עליו רבי עקיבא. והיה הולך מעיר לעיר, עד שהגיע לעירו. ושאל היכן בי, והיכן ביתו. אמרו, אנשי העיר, נשחקו עצמותיו בגיהנום. כלומר, גם הרייטינג שלו היה... שאל על אשתו, אמרו, ימחש מה וזכרה מן העולם. שאל על בנו, יש, מי? אמרו, הרי הוא ערל, ואפילו במצוות מילה לא עסקו. מיד תפס רבי עקיבא לבנו. קראו לו, והושיבו לפניו ללמדו תורה, ולא היה לומד. אתם מבינים מה זה שהשכמים זה בגנים? מה הבעיה? שילד יפתח את ה... לא היה לומד, לא נכנס לו. זה לא רבי עקיבא, רבי עקיבא, אבנים שחקו מים, אבל הפעם בירד קטן, ולא היה לומד. עד שישב עליו רבי עקיבא בתענית 40 יום. יצתה בת קול ואמרה, על זה אתה מתענה? על זה, על ההר הזה, או על המחשב ועל האבא, זה על מי אתה מתאמן? כך כל. זה לא אנשי העיר, זה לא האנשים שמדברים על אשתו, זה אפילו לא אלה שנתנו את הפורנות שם ואמרו את זה בלי קברות, זה בטקו. על זה אתה מתאמן? אמר, כן, וקרא באלף. מכירים את הסיפור של רבי יהושע שאומר, אין לנו משגיחים במתכון. שם זה סיפור גדול, זה נורא של אחמאי. פה זה הרבה יותר. אתם יודעים מה פה? אין לי אפילו זמן לאין לנו משגיחים במתכון. בת כל, את יכולה להפסיק להפריע. אני באמת אבות. עכשיו אני בעד. אני מבקש מאף אבות. מה אתה אומר לבת כל שאין לו תקנה? אז זאת קצירה ואני לא מוכן לנו. משהו שאני נמי עומד לך. משהו שאני נמי עומד לך. ואני באמצע עבודה. אני מבקש לא לעשות. וקרה מעל את זה. עד שהוליכו לבית ולמדו ברכת המזון וקריאת שמה ותפילה. והעמידו והתפלל. ואמר ברכו את השם המבורך לעולם. באותה שעה תראוהו מן הפורנות. הוא ראה אותו האיש בחלום ואמר לרבי עקיבא, תנוח דעתך בגן עדן שהתפלטני מדינה של גיהנום. מיד פתח רבי עקיבא ואמר, השם שימך לעולם, השם שכרך לדור. בזוהר הקדוש כתוב שהוא אמר לו באותה שעה שאמרתי ברכו את השם המבורך, שבני אמר ברכו את השם המבורך, הוא קלה מעלי הפורט. באותה שעה שבני אמר קדיש, הוציאו אותי מהגיהנום. באותה שעה שבני למד תורה, נכנסתי לגן עדן. מדרש רבי עקיבא. אני אגב אוסיף משפט אחד, שהפנה אותי למדרש הזה, היה צדיק גדול גדול, טלי, את זוכרת שבא לנחם עם הרב לוין, הבן של רב אריה לוין הזקן, של הנשים חליבים, בנו השעיר של רב אריה לוין עד 120 שנה. הגיש של הרב, יושיב לאחר צדיק לברכה. שירי כנסת הגדולה. והוא הזכיר לי את המדרש. כללי, בלי להיכנס לך לפרטים. סוגריים אמנה. ואמר לי שהרי דבר פה. וריאציה אחרת, וורסיה אחרת כתוב שלרבי עקיבא לוקח 5 שנים ללמד אותו. פה כתוב שהוא לא לומד כלום, הוא עובר מעיר לעיר, צריך זמנים ארוכים מאוד. לרבי עקיבא כזה גדול, גדול העולם עובד. הוא הזכיר את המדרש, הוא הזכיר זוהר קדוש. מכירים את המדרש שעשרת הרוגי מלכות, שרבי עקיבא בתוכם, הם מחברים על מה? החטא מחירת יוסף. שואל הזוהר הקדוש, אז למה השרה? כי היו השרה אחרת. שואל הזוהר הקדוש, לא היו השרה, היו 9. כי הרי ראובן לא היה. יוסף ודאי לא מחר. ובנימין היה עם אבא. 12, פחות 3, 9. תחזיקו טוב. אומר הזוהר הקדוש, נכון, היו 9. ואז הם צרפו את הקדוש בו. כך כתוב במדרש. שהתשעה צרפו את הקדוש ברוך הוא למניין. אומר הזוהר הקדוש תחזיק חזק, ורבי עקיבא הוא כנגד הקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא הוא כנגד הקדוש ברוך הוא. שאל אותי, שאל כדי להמשיך. רב לוין, לא יודעתי, רבי עקיבא הוא כנגד הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול לעשות משהו. הוא לא יכול לצורך. בת קול אומרת לו, על זה אתה מתענה, והוא אומר להם, זה בת קול זו. הוא לא יכול לעשות משהו. הוא צריך להמשיך לסבול עד שהילד ידע שיעשה משהו. אין רבי עקיבא מה לעשות בעולם. אמר לי הרב לוין, עכשיו אתה מבין? חדיש שאומר ילד ערל שמתקנים אותו על אבא, זה יותר מכל מה שיכול לעשות רבי עקיבא. עכשיו אתה מבין? זה הייתה היעדה שלו. עכשיו אתה תופס. עכשיו אני חוזר לזה. יודעים מה השיעור של רבי עקיבא? שזה אהבת לרעך כמוך זה כלל גלוי בתורה. שמי שאמר לך שאין לך תקנה, גם אם הוא בית דין של מעלה הוא כופר. אתם יודעים מה הסוגיה של פסח שני? שאין מצב עבוד. אם לא קיימתי סוכות, אז לא קיימתי סוכות, זה קשה להם. לא קיימתי סוכות. אני לא יכול לתקן את זה. אני גם לא צריך. לא יש אף סוכות. לא הייתי גם עם הכבוד השני. אבל אם לא הקרבתי פסח, אז לא נולדתי. פסח זה היום הולדת שלך. פסח זה היום שבו נולדנו, גוי מקרב גוי. פסח זה הלידה של ילדים. כלומר, אני לא בן אדם. אתם מבינים מה באים אנשים שהיו פניים אל משה ואומרים לו? עכשיו אתם שומעים את הרמב״ם שוב? היה מיטי בפסח ראשון. עבריין לא רוצה להקריב פסח, אני פה ליד לא משתתף. חייב כרת, פשוט, בתורה. לא קשור למה שכתוב לכאורה בפסוק. אבל קיומו של פסח שני שנותר ממי, לא מלמעלה, לא מהקדוש ברוך הוא, לא ממשה רבינו, אלא מהטביעה האלוקית האינסופית שבתוך האדם הכי רחוק, תבדוק את הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שאין תקנה. משהה את חובת הכרת, ואם הוא יקריב פסח שני, אין כרת. מפני שפסח שני קרה. רמב"ם, הגדרה בהלכה, לא מילים עכשיו. רמב"ם פשוט בהלכה. עכשיו חזרה לספירת העומר. עוד לפני כן, אתם יודעים מי זה רבי עקיבא? מה היה בלעד? שמעון בר יוחאי, יום ההילולה, כולם מתו. הדעה הראשונה היא שבאותו יום שתמך רבי עקיבא את חמשת התלמידים הבאים שלו. אתם יודעים מה עכשיו? רבי עקיבא יש 24,000 תלמידים. 12,000 זוגים. הפקנו בבעת על הלך כמוך, אבל לא קיבלו. עכשיו גם רק. כולם מתו. אומרים ההיסטוריונים, וזה נשמע מאוד מאוד הגיוני, ומסתבר בדיוק בזמנים, זה ודאי קשור למרד בר כוכבא, למרד הגדול. הגיוני מאוד מאוד, כי הרי רבי עקיבא נושא קהילת של בר כוכבא. רבי עקיבא אומר על בר כוכבא די מלכה משיחה. הוא מן הסתם גם ראה את הסימפוזיונים עם רבי עקיבא טעה או לא טעה וזה. או שהוא אולי לא ראה את הסימפוזיונים שרפים שלו, לא נשאו דבר, לא... אבל ודאי שרבי עקיבא במשבר גדול. 24,000 תלמידים. התוצאה של מותם של 12,000 זוגי תלמידים מתוארת בגמרא בארבע מילים, שלוש. והיה העולם שומע. שממה. אין עולם תורה. אתם מבינים את הנקודה? רומא נכנסה, כל תלמידי רבי עקיבא מתו, ורבי עקיבא בחשבון פשוט צריך להיות כבר מעל גיל 100. אם מדברים על מרד בר כוכבא, הוא מעל 100, הוא מת במאה ועשרים. הוא בשנים האחרונות של אדם מתחכם. נו, כולם פה אוהבים גמלאים. מה אתם הייתם מציעים ליהודי ש... באמת, זה משבר נורא, אבל... מה? אני חושב שזה שוויתה יפה ברמת פולן. לא? מגיע. תנוע. נכון? השיר לו קצת בבוקר. משהו. או אולי, אני יודע מה, אם הוא בתוך פעילות, כדאי להגיד לו שהיה גם משפט שתמיד אומרים למי שלא רוצים שאפשר לעשות כלום, תכתוב. מכירים את המשפט? תכתוב. אגב, מתכוונים להגיד צוואה, אבל אומרים תכתוב. מה כותב? מה עושה רבי עקיבא? הוא כמעט ב-120. נוסע לדור. נוסע לדור. למה? כי בצפון מסוכן. תופש מקום שאף אחד לא ידע לי. ומעמיד 5 תלמידים. ואלו את רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יוסף, רבי יהודה, רבי אלעזר. ומשמיך אותם. והם שהם ידעו תורה בישראל. וכל תורה שבעל פה יש לנו מ-15 תלמידים של רבי עקיבא. גם כולם זוכרים את הסיפור של ה-24,000 תלמידים. ואף אחד לא זוכר שהסיפור של רבי עקיבא זה שאין מצב עבוד. 5 תלמידים. כל העם שומע. והם ידעו תורה. חדשות מודיעים שהכל נגמר. רבי עקיבא מת. רבי שמעון, התלמיד הגדול, נעלם מזמן. כל יום יוצאת איזו רכילות אחרת איזו. והם שהעמידו תורה בישראל. אתם מבינים ממי למדו? שאפשר לתקן גם את מי שמת. זה דעת אתם יודעים מה זה קדיש? אתם יודעים מה זה ברכו את השם המורה? אבל הוא כבר לא יכול לתקן. אבל שמעתי שהיו אומרים אין לו כלום פדיון אילו היה לו בן. אבל הוא ערב ואשתו ימחה שמה וזכרה מן העולם והוא ישחקו עצמותיו בגיינו. אני חייני אדוני. ניציתי את כל הניסיונות. תעזוב אותי, כל מה שנשאר לי זה למשאר נזקים. כמה שיותר עצים עבור כדי שנחרפו אותי, פחות יתרגזו עליו. אני קודם כל לא מצפה שלא יש לך. אתם שומעים מה אני? עכשיו אני חוזר להתחלה. אז למה מתחילים לספור מילי תזיין בניסן ולא מילי תתווה? כי כל מה שאנחנו סופרים שפירת העומר זה לא השפירת העומר שמופיעה בתורה על קצירת העומר מהחלחר משבחמה כי זה אין לנו בעבונות אלא לזכר להשתוקקו למתן תורה שיצאו ישראל ממצרים. למה לא מתחילים את זה בתתווה? כי בשפירת העומר היו שני שלבים, לחפירה להר סיני היו שני שלבים. השלב הראשון היה השלב של על כנפי נשרים. אז לא מברכים. זה נפש. אתם יודעים מתי מתחילים לברך? כשאתה מבין שאתה יכול להתחיל את הכין. שיש לך תקנה. מאיפה אני יכול להתחיל את הכן? משבע כפול שבע שערים של תומך. יש לך עוד 50 יום לזכור. מחפד שבחפד. עכשיו מברכים. למה בליל תזיין ולא ביום? כי הספירה היא לא זכר לקורבן שהיה ביום. הספירה היא זכר לזה שבלית את זין התפקחנו והבנו שעבודת האדם בעולם הזה זה תיקים, זה למצוא תקנה. ולמה לא בתצבר? כי על ניסים לא מברכים. אבל הכוח שלי להעלות את הנפש הבהמית ממאכל בהמה של מאכל שעורים של ספירת העומר, ולהתחיל לספור היום יום אחד, היום שני ימים, היום שלושה ימים, היום ארבעה ימים. אתם מתחילים בליל תת זין בניסן, ספרתם לכם מחורת השבת. ספרתם אומרים בתורת החסידות, מלשון בהירות, אבן ספיר. את מה צריך ללטש, את מה צריך להבהיר, את הלכם. וספרתם את הלכם. ממחורת השבת עד ממחורת השבת השביעית שבע שבתות תמימות ימים. יודעים איך קוראים לעבודה של הספירה? קוראים לה עבודת הבירורים. איך מבררים עוד פעם שונת מאוכל ועוד שלב ועוד שלב? מה נדברת? עוד שלב. אבל הבטיחו לי שעד אתמול עוד שלב. אבל תכננו הלילה שזה נגמר, עוד שלב. אתם יודעים עד כמה סופרים, סופרים זה מבררים, מלטשים. אתם יודעים עד כמה? עד שמגיעים לשבע שבתות תמימות. אומרת למחצדת, מבררים את כל המידות, עד שכל המידות הן שבע כפול שבע, שבע שבתות. יודעים למה קוראים לזה שבע שבתות? זה לא שבעה שבועות. מבררים, מבררים, עד שתגיע בסוף לרגע שבו הכל זה שבת. בשבת לא בוררים. בשבת פה לא עושים עבודה בירורים. כל העולם הזה הוא לספור עד שמגיעים ליום החמישים. ולהפוך את המידות בשבתות תמימות. תמימות מבערב, אומר רש"י. מבערב, כלומר מליל תזיין, מהרגע שהתפקחנו והבנו שבניסים אפשר לצאת ממצרים, אבל להגיע לקבל תורה אפשר רק עם סופרים. באותה שנייה שהתחלנו לספור, מתחיל התמימות של להיתמם עד ממחרת השבת השביעית, נספרו חמישים יום. ספירת העומר, פסח שני, רבי עקיבא ותלמידיו שפסקו מלמות בל"ג בעומר, ל"ג בעומר שמגלה מתוך פסח שני את זה שגם שכל העולם מבפנים ומבחוץ שומעים, אין מצב אבוד. גם הנזק שחייבים עליו כרת, יש תיקון שנקרא פסח שני. נזכה לישורות ונחמות. Thank you.